טוב, אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת משה ולנסי בן דניאלה וכן לעילוי נשמת רבי דוד בן רוזה ומסעות וכן נפש יעקב בר שלום רוח השם יניחם בגן עדן מקדם ויעלה אותם מעלה מעלה ייתן להם תיקון ומנוחה נכונה מעל כיסא הכבוד וכן ירצון ונאמר אמן. אנחנו להבדיל מבקשים רפואה טובה שלמה ומהירה לכל בני ישראל ובכללם לרבי יהודה יהושע בן רבקה בריינדל. בריאות ואריכות ימים, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי לכל בני ישראל, אמן. אנחנו היום מתחילים בשער, אחד השערים המאפיינים ביותר של תורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש. השער סמך ה' בספר צבאות מריבש טוב והנהגות ישרות, ששם מדובר על עניין דרכי התקללות הנשמה בתוך אותיות התורה. כלומר, כאן זה דבר שלא נגעו בו האחרונים. וידוע שמורנו הבעל שם טוב הקדוש שייך לראשונים. ולאחר מכן, לאחר מורנו הבעל שם טוב הקדוש, כמעט ולא נגעו בדבר הזה, לא המקובלים וגם לא בחסידות. שני מקומות שנגעו בדבר הזה, בנושא של אחיזת הנשמה עצמה, התקללות הנשמה בעבודת השם, ולא רק ליבושי הנפש, וגם בעניין של כניסת הנשמה לתוך אותיות התורה הקדושה ואותיות התפילה, אז היחידים שנגעו בזה זה רבי נחמן הקדוש מברסלב בליקוטי מוהר"ן הקדוש בתורה י"ט, כן, תפילה לחבקוק, ושם מדבר בנושא האורות, האור שבתוך אותיות התורה, הצחצחות והמדרגות, תורה נפלאה ביותר, מאוד מומלץ ללמוד אותה בעיון. וכן מורנו רבנו קלמן קלמיש מפייסצנה, כן, בעל חובת התלמידים, חובת האברכים, כן, בספרים קדושים אחרים, אז הוא גם נגע קצת בספר מבוא השערים, קצת ובבני מחשבה טובה בנושא הזה. אבל מי שבאמת לאז, מאז הקדמונים, מאז ספרי הרמב"ן ותלמידיו, כן, והספרים הקדמונים, בספר הבאיר, בספר התמונה, ואותיות דרבי עקיבא, אז זה היחיד שהחזיר את זה לעם ישראל כדרך עבודה, ולא רק כדרך עיונית, זה מורנו הבעל שם טוב הקדוש. וכאן, אחד השערים שהוא עוסק בדבר הזה, זה שער סמך ה'. ואז הוא מובא ככה. יש כאן י' בית הנהגות, אני אקרא את הכל ברצף, ולאחר מכן נתעכב בהנהגה הראשונה עם המקורות. רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום אמר, צוהר תעשה לתיבה, שתהה התיבה מצהיר. על פי דרוש, כי יש בכל אות עולמות ונשמות ואלוהות. ועולים ומתקשרים ומתייחדים זה עם זה עם אלוהות. ואחר כך מתייחדים ומתקשרים יחד האותיות ונעשה תיבה, התיבה. ומתייחדים ייחודים אמיתיים באלוהות. וצריך לכלול אדם נשמתו בכל בחינה ובחינה. ואז מתייחדים כל העולמות כאחד ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול, אין שיעור. וזהו תחתיים, שניים ושלישים תעשה. דהיינו, העולמות ונשמות ואלוהות, תלת אלמין איתלי לקודשה בריחו דהיו גניז בגוויו. וצריך לשמוע בכל תיבה מה שאומר, שהשכינה, עולם הדיבור, מדברת. והוא שיש בינה צוהר, שתצא בבהירות, ולעשות נחת רוח ליוצרו. וצריך אמונה גדולה לזה. והשכינה נקראת אמונת אומן. ובלא אמונה נקרא חס ושלום איש תהפוכות, ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף. ואלא מה תחלנה מלמעלה, היינו אימא. או יש לומר, אחר שיצא התיבה מפיו, אין צריך לזכור אותה להלן, שהעניין שלא יראה שהולכת למקום גבוה. דוגמה, שאין יכול לראות בשמש, וזהו תחלנה מלמעלה. וכמוה יעשה כן, בו אתה וכל גופך אל התיבה. צריך ביור, הדבר הזה. אבל קודם כל, לפני ביור, כשלומדים תורה, לפני שמתחילים לבאר, צריך מקורות. מה המקור, איפה הדברים נאמרו בתורה הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לראשונה. אחרת אפשר לבאר הרבה דברים, אבל העיקר, מה המקור בתורת סיני. כמובן שהדברים שייכים למה שמביא מורנו בעל שם טוב הקדוש על פרשת נוח, והדברים הובאו גם כן באיגרת הגאולה, איגרת הקודש ששלח מורנו הבעל שם טוב הקדוש לארץ ישראל בשנת תקופ"י, והמכתב שלא הגיע לארץ הקודש, ושם מביא את כל העניין הזה, כל עבודת השם, של עניין של ייחודים ועליות, בעניין של התקללות, שזה עבודה בפני עצמה, שזה שייך לכניסה לתוך אותיות התורה. ואיך מייחדים על כל דבר שיהודי עושה, איך מייחדים את השם יתברך, שזה דבר שאפשר לומר שהתחילה מזה פריצת דרך מסוימת, מאז שמורנו הבעל שם טוב הקדוש פתח את הדבר הזה, ולאחר מכן קצת נסתר, קצת התכסה. ועכשיו הגיע הזמן. אם כן, אנחנו רואים שהדבר הראשון שאומר לנו, שמביא את הפסוק בפרשת נוח, צוהר תעשה לתיבה. הפסוק אומר, צוהר תעשה לתיבה. זה הוראה ראשונה. השם יתברך אומר לנוח, תעשה תיבה. הרי נוח היה איש צדיק, תמים. כן, כתוב פה שלוש פעמים נוח. נוח גם למקום, נוח לבריאות, נוח למשפחתו. שכינה נחה עליו. שלוש פעמים כתוב צדיק וגם תמים עליו, וכבר יש מחלוקת עליו. כן? סוף סוף כתוב בתורה שיש איזה אחד צדיק, וכבר יש כאלה שדורשים אותו לגנאי. אבל הוא היה צדיק הדור, וצדיק נפלא, ותמים ושלם. אבל מה לעשות שאדם נמדד לא רק לפי הצדיקות שלו, אלא מה שהוא מאיר כלפי העולם, נכון? מדוע אברהם אבינו הוא זה שנבחר מכל הצדיקים שהיו לפניו? שת היה צדיק, הרפחשד היה צדיק, כן? היו, נוח היה צדיק, שם היה צדיק, מלכי צדק, חנוך היה צדיק, כן? את האלוהים התהלך גם כן, כתוב גם על נוח. אבל כתוב, איננו, נדבק באלוקים, כי לקח אותו אלוהים. אז למה הקדוש ברוך הוא לא בחר לעשות ברית, להתחיל את העם היהודי, להתחיל את עולם התיקון? הרי כתוב בסנהדרין, שית אלפי שנין, הווה אלמה וחד חרוב, 6,000 שנה הווה העולם, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, שזה מתחיל מאברהם אבינו, ו-2,000 שנים להביא לימות המשיח. ככה אנחנו היינו צריכים לתים את עצמנו ל-2,000 השנים האלה, האחרונות. אז זה מתחיל, עולם התיקון מתחיל מאברהם אבינו. למה לא התחיל מנוח? נוח הוא האדם החדש אחרי המבול. והיה צדיק גמור. למה מתחיל דווקא מאברהם אבינו? אז יש, הסיבה היא שאברהם אבינו לא רק אחז מנבואת עצמו, מהמדרגות הרוחניות ומהדבקות והנקיות של עצמו, אלא שהוא רצה להשאיר את זה אחריו. ולכן הפסוק אומר, אשר יצווה את זרעו ואת ביתו אחריו. הוא אומר, אני הולך לעשות את זה ברית, לכרות בעולם הזה בריד, אני לא הולך לברוח מהעולם הזה, בגלל שנדבקתי בהשם יתברך בבורא ובעולם העליון, אני הולך להכניס את זה לעולם הזה. אשר יצווה את ביתו, את זרעו ואת ביתו אחריו, הוא עשה ברית מילה לכולם. לא רק לבנים שלו, אלא כל מי שהיה באזור, ברית מילה. אנשים כבר פחדו להסתובב שם. הוא רצה לתאר את כולם. בזוהר הקדוש כתוב שהיה מטביל את כולם. כל מי שיוצא לדבר איתו, קודם כל, בבקשה, יש פה מעיין בכבוד. כן, המגבת שם. זהו ככה. הגלגל והברווז, בפינה, בבקשה. ככה, כולם. זאת אומרת שהוא היה מטהר את כולם, כן, מל את כולם, והמילה זה ברית האלוקים בגוף. זאת אומרת, הוא רצה להכניס אלוקות בתוך העולם הזה, ולכרות ברית בין הבריאה לבין הבורא. והוא היה המנהיג של זה. הוא היה ממוצע. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הולך עם ככה? לא משהו, איזה ריחני כזה, איזה, עוד איזה סדנה אחת, אלא אתה רוצה קבלת עול מלכות שמיים, ולכרות ברית, מחויבות. אז אני בסדר, אז אני קוראת ברית איתך, וזה יהיה לכל הדורות. אחוזת עולם, ברית, אחוזת עולם, לארץ ישראל, ולכל נשמות ישראל, ולכל מי שנדבק בברית. ולא משהו כזה רוחני ריחני. אלא רוחניות, אלוקות, שמאירה בעולם לדורות, לתמיד. אני שמעתי לפני, הייתה לנו האספה חשובה, אספת רבנים, ואני מביא דבר בשם אומרו, כי אני רוצה גאולה, נכון? המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז הרב, כן, הרב הצדיק המתוק, הרב עדין שטיינזלץ, כשמו כן הוא, אז הוא סיפר, כשהוא הגיע לארץ לפני הרבה שנים, הוא היה קצת בחוץ לארץ, למרות שהוא ירושלמי, אז הוא אומר שהוא סוף סוף זכה לחזור לארץ הקודש, לפני כ-50 שנה, ואז הוא סוף סוף זכה וקנה בית, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לנטוע עצים, לקיים מצוות התלויות בארץ שבחוץ לארץ אי אפשר. אז הוא אומר שהוא מביא את כל את העצים ששייכים לשיבת המינים, שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אחד העצים, אני לא זוכר איזה, לקח עץ אחד גדול ועץ אחד קטן. אז הוא אומר, באותו יום שהוא נכנס, הוא אומר, אני נוטע. הוא בעצמו. אז הוא לקח, היה העץ הגדול, הוא נטע אותו ככה בכניסה של הבית, בכניסה בשער, כניסה לגינה, ממש, יהיה גדול שיראו. והעץ השני, הקטן, יותר, הוא שם אותו קצת מוצנע על יד הקיר, הקיר של הבית. טוב, למחרת בבוקר הוא קם, הוא רואה שאת העץ הגדול גנבו אותו בלילה. מישהו בא והוא חשב ששכח משהו ולקח, כן? בא צדיק ולקח מקחו. והעץ השני גם רצו לעקור אותו ופצעו אותו קשות, הוא היה כזה חצי עקור ככה. עכשיו הוא אומר שזה לפני שהוא סיים את התלמוד שטיינזלץ, אז הוא עדיין לא למד בוטניקה, הוא לא היה בקי, אז מה הוא יכול לעשות? אז הוא ניסה להדביק איכשהו, בסוף הוא עטף אותו עם סלוטייפ, הדביק את זה, כן, עץ בסלוטייפ. אז הוא אומר, ברבות הימים, אז מהעץ הגדול שהוא תעלה בו תקוות עצומות, אז לא יצא כלום כי גנבו אותו. הוא אומר, העץ הקטן הזה הפצוע, יש לו קרוב ל-30 מטר, זה העץ הכי גדול שאני מכיר בכל השכונה שלי, ופירות ופירי פירות. אז הוא אומר, למה אני מספר את זה? הוא אומר, כי זה ההבדל בין מצוות לבין מעשים טובים. הרי אנחנו מצווים על תורה, מצוות ומעשים טובים. הרי מה ההבדל בין מצוות ומעשים טובים? הרי מצוות טובים, מעשים טובים זה מצוות, נכון? ואם אדם עושה מצווה, אז כביכול מזה יוצא משהו טוב, נכון? אז הוא אומר, לא, זה לא אותו דבר. הוא אומר, מצווה, אדם עושה מצווה, מצווה לשעתה. הוא עושה מצווה וקיים את מה שצריך לקיים, אבל זה לא אומר שישאר משהו מזה. אפילו יש מציאות שאדם רוצה לקיים מצווה ולא נותנים לו מן השמיים. כנראה לא מגיע לו שזה לא מה שצריך לעשות. עד כדי כך שהגמרא אומרת, כן, ביקש לעשות מצווה, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הרצון עולה למעלה והשם יתברך משלים את זה. כוונות טובות, השם משלים את זה למעשה. כן? כוונות לא טובות, הוא לא משלים. אז לפעמים לא מצליח, לפעמים אדם עושה מצווה ולא רואים בזה שום תוצאות, שום השפעה בעולם, שום דבר שמאיר בעולם. אבל מעשים טובים, אלה מצוות שאתה נוטע, אתה לא יודע מה יצא מזה, שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים, תמצאנה, אבל זה מתגלגל. וזה מאיר בכל העולם. אז אלה נקראים מעשים טובים. אז אצל הצדיקים הקודמים, לפני אברהם אבינו, היו מצוות. אבל המצווה זה לשון צוותא וחיבור. הם חיברו את הנשמה שלהם לקודשא בריך הוא. הם הצליחו לחבר אפילו את מה ששייך להם, את העולמות השייכים להם, לבורא יתברך. אבל בעולם הזה לא הייתה השפעה. חנוך, שהיה צדיק עליון, לא השפיע על העולם. נוח לא זכה, למרות שהיה צדיק עליון וקדוש וטהור ותמים, הוא לא יכול היה לעצור את המבול. אבל אברהם אבינו הלך בדרך אחרת, למרות שהיה תלמיד של נוח ושל שם בן נוח ושל עבר, כן, נינו, כן, היה בן 58 כאשר נוח הסתלק, כך כתוב. אבל הוא הבין שהוא צריך להמשיך את זה, שהוא צריך להשפיע קדושה, להשפיע אלוקות בעולם הזה. וכיוון שהוא רצה לחבר את הבורא גם בתוך הבריאה, לגלות את הבורא בתוך הבריאה לבריאותיו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, מצאתי את מבוקשי, אני קוראת ברית עמך ועם זרעך אחריך. וכל מי שתכניס בתוך הברית זה זרעך. את הנפש אשר עשו בחרן וכו'. אז זאת אומרת שאנחנו כביכול, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח כאן בפסוק הזה, הוא מצווה אותו על תיקון העולם, על עניין של דבקות הבריאה בבורא והתלבשות הבורא בתוך הבריאה. עניין של המשכת אלוקות. אבל קודם כל על ידי שהאדם מחבר את הבריאה לבורא. לכן הוא אומר לו, בפסוק וב, בפרק וב, הוא אומר לו, צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תחלנה מלמעלה. ופתח התיבה בצידה תשים, תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. בא מורינו בעל שם טוב כאן, הוא אומר, ברוחניות, על גילוי אלוקות והתלבשות אלוקות, מה הוא מצווה אותו פה? גם ממטה למעלה וגם ממעלה למטה. גם מבחינת העליות, וגם מבחינת ההמשכות. מה זאת אומרת עליות והמשכות? זה מין שפה הזאת. עליות זה שאדם צריך לחבר את הבריאה לבורא יתברך. המשכות זה שהוא צריך להלביש, לגלות את הבורא יתברך בתוך הבריאה. בשני הדברים צורך גדול. אז לכן הוא אומר כאן, זה אנחנו נלמד, אם ירצה השם יותר מאוחר, שכתוב תחתיים על התיבה עצמה, שצריך, הרי הוא ציווה אותו להכניס את כל הבריאה כולה, את כל מה שלא התקלקל לגמרי, מה שמייצג את הבריאה מהדומם ומהצומח ומהחי ומהמדבר, לתוך תיבה אחת, לשמור את זה במשך שנה שלמה. כיוון שהדור התקלקל בגילוי הראיות ובגזל וחמאס, אז מה הוא ציווה אותו? ציווה אותו שנה שלמה, יחיו בנפרד. זה, יש מחלקת נשים ומחלקת גברים. כן? מכאן אנחנו למדים שלא היה בגץ באותה תקופה. אחרת היו אומרים שזה הדרת נשים, הדרת גברים, הדרת ג'ירפות. כן, הזכויות הלגיטימיות של ההיפופוטם וכן הלאה. היה בנפרד. ממש אפילו עורב והעורבית היו בנפרד. למרות שלא כל כך הקפידו. אז זאת אומרת ששנה שלמה צריכים לראות, אם אתם שנה שלמה יכולים לשמור את עצמכם מהראיות, סימן שאתם יכולים לתקן, העולם מתוקן, אתם יכולים לצאת מהתיבה. וגזל, על מה הוא ציווה את נוח ואת בניו? כל הזמן להאכיל את החיות. כל אחד לפי התפריט שלו. האריה צריך לתת לו ככה, הג'ירפה צריך לעלות לו ככה, והמוסקיטים צריך לתת להם כך וכך, ונוח כל הזמן מתרוצץ, כן, והבנים עולים, יורדים וכן הלאה, ולפעמים, אם כמה שניות מגיעים מאוחר, אז האריה גם יכול לעשות לו ביס, כן, לנשוך אותו, ואז נוח, אך נוח, כן, למיעוטין ומדדה, כמו שכתוב בגמרא. אז אנחנו רואים שכדי לתקן את את העריות ואת הגזל, את החמאס, אז זה נתן את שתי העבודות האלה, את התהרה, את ההפרדה הזאת, כן, לשנה שלמה, ולעשות חסד עם הבריאות כל השנה, כל השנה עם הדומה, עם הצומח והחי. הם עמדו בזה, ולכן השם אמר, אתם יכולים לצאת, אתם יכולים למלא את העולם בחסד, עולם חסד ייבנה. אז עכשיו בא מורנו הבעל שם טוב הקדוש ודורש את זה ברוחניות. לכן הוא אומר, תחתיים, שניים ושלישים תעשיה, מביא מן הזוהר הקדוש, זה עולמות, נשמות ואלוקות. זה שלוש מדרגות, כן, בעבודת השם. עכשיו הוא אומר, מה זאת אומרת סוהר תעשה לטבע? אדם לומד תורה ורואה תיבות, רואה מילים. הרי למרות שהתורה הקדושה ניתנה לא בתיבות, אלא בתיבה אחת, כל התורה כולה, מהבית של בראשית עד הלמד של עיני כל ישראל, זה בעצם שם אחד של הקדוש ברוך הוא, מילה אחת, תיבה אחת. זה התיבה שאתה צריך להיכנס בתוכה. אז הוא אומר, אחר כך בא משה רבינו, והקדוש ברוך הוא נתן לו 70 אופנים, כן, 70 אופנים, 70 פנים לתורה, לא 70 ביורים או פירושים לתורה, פנים לפנים מתוך לפנים, 70, כן, פנים שאפשר לחתוך את האותיות שונה, את האותיות לתיבות, כי הכל ניתנה ברצף אחד, כמו מילה אחת, אז לכן אפשר לחתוך אחרי שלוש אותיות, אפשר להגיד ברא, אחר כך שש אותיות שיתברא, אפשר לחתוך אחרת, שש אותיות בראשית, ואחר כך שלוש אותיות ברא, וככה יש 70 פנים, 70 אופנים, שמשה רבינו, קדוש ברוך הוא אמר לו, איזה פן כן לתת בכל ספר וספר מ-13 ספרי תורה שהוא כתב בעצמו. אז עכשיו אומר צוהר תעשה לתיבה. מה זה צוהר הזה? אז הגמרא בשני מקומות, בראש השנה ובסנהדרין, אומרת שזה מצד אחד זה כמו חלון, צוהר, מצד שני כמו אבן טובה שהייתה בתוך התיבה. זאת אומרת, מצד אחד צוהר זה חלון שנותן שאור ייכנס מבחוץ. ומצד שני, צוהר זה אבן טובה שמאירה בתוך התיבה, לא משהו מחוץ, זה אור פנימי. זה לא אור מקיף שנכנס, אלא אור שמצוי מבפנים, מאיתנו. אז בשני האופנים האלה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שייך לתיבות של אותיות התורה. אז הוא אמר שתהה התיבה מצהיר. זאת אומרת, כמו צהריים. כן? גם הגמרא אומרת, זה לשון צוהר, זה לשון צהריים. הערה. אז זאת אומרת, כאשר אנחנו מסתכלים על מילה שבתורה או בתפילה, אז יש לאותיות האלה, לכל אות ואות, יש גם גוף, ויש גם נשמה. יש גם את הכלי, את הצורה החיצונית של האות, ויש גם את האור שבפנים, שזה הנשמה של האות. הנשמה של התיבות, כמה אותיות ביחד, אפילו שתי אותיות שמצטרפות, יוצר מציאות חדשה בעולם, יצירה חדשה, שזה תיבה. תיבה זה כבר כלי, אתה יכול להיכנס פנימה. בוא אתה, וכל ביתך אל התיבה, כנס פנימה. אז אנחנו יודעים שכל העבודה שאנחנו רואים בדרך כלל, באחרונים, זה שמה זה כוונה? כוונה זה שאתה אומר מילה אחת, ובעצם אתה חושב איזה משהו אחר, גמטריה של זה. אז בעצם אתה לא חושב על אותה המילה עצמה. זה מה שאומר, והאותיות בלא פירוש, שבלי שום פירוש, זה המילה עצמה, זה אלוקות. המילה עצמה הזאת, לא צריך לחשב משהו בערך מספרי שונה. אז אצל הראשונים, ראינו שהעיקר העבודה זה לא היה לחשב משהו אחר. לא, למשל, שאתה אומר, המוציא לחם מן הארץ, לחשב שלוש פעמים שמה הוויה, כשזה ביחד, זה כמניין ערך מספרי לחם. אלא לא תמורות, אלא בעצם הדבר עצמו. האותיות עצמם, זה כל התורה כולה, שמותיו יתברך, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך להיכנס דווקא למילה הזאת, ולא להחליף אותה בתיבה אחרת. למרות שהמציאות בנויה מתמורות. לפעמים הדבר מוסתר, למה? כיוון שאין לנו את המדרגה להתקשר עם הדבר עצמו. אז על ידי תמורה אתה יכול, זה ליבוש של ליבוש של ליבוש, אתה יכול לבוא במגע ולהתקשר. כנראה ש, רבותינו האחרונים הרגישו שזה המדרגה של הדורות האלה, אז לא הייתה ברירה אלא לעסוק בתמורות ובצירופים שהם מזכירים את התיבה המקורית. אבל אצל מורנו הבעל שם טוב הקדוש אומר, הגיע הזמן שהיהודי ידבק בדבר עצמו ולא בתמורות. אז לכן הוא אומר, צוהר תעשה לתיבה, אתה תמצא את ההערה כמו בצהריים שמאירה גם במקיף, גם מסביב לאותיות, למילה שאתה לומד או שאתה מתפלל, וגם האור שמאיר בתוך הגוף של האותיות, בתוך הצורה החיצונית, הגזרה, המסלול, צורה של האות, יש את האור, יש את האור השכינה שם בפנים, אתה צריך להתחבר לזה, כי אתה יש לך אור פרטי של הנשמה שלך, ואתה מתפלל להשם יתברך עם הנשמה. אז הוא אומר, צוהר תעשה לתיבה, עד מתי, עד איכן? הוא אומר, עד שתהה התיבה מצהיר. שאתה תראה שהאותיות של התפילה, האותיות של התורה, הם מאירים כמו צהריים מבפנים. מאירים לך. למה הוא אומר מצהיר ולא מצהירה? הרי תיבה זה לשון נקבה, נכון? אנחנו יודעים שבתורה הקדושה יש הרבה אותיות שלפעמים התורה משתמשת בלשון נקבה, ולפעמים בלשון זכר. אז מה, התורה לא למדה את המילון אבן שושן, או אבן יהודה, איך קוראים לו? בן יהודה. מה, לא, התורה לא יודעת תחביר? או איך אומרים, דכדוך? איך אומרים? הילדים אומרים, דקדוק? מה, התורה הקדושה לא יודעת? אז אבן עזרא, שהוא היה דקדקן גדול, מבעלי התחביר הקדושים, הוא והרד"ק, רבנו הרד"ק, לפני כמעל 800 שנה, רבנו אבן עזרא לפני 1,000 שנה, אז הוא אומר שהזכר, כשהתורה הקדושה משתמשת בלשון זכר, זה סימן שהדבר הזה משפיע כלפי חוץ. וכאשר התורה משתמשת באותו עניין בלשון נקבה, זה לשון כלי קיבול. כמו נקב, שיכול להשפיע כלפי פנים ולהתקבל בפנים. למשל, צהריים. צהריים זה בא מהשמש, נכון? שמש איך כתוב? בזכר או בנקבה? אז בקהלת כתוב, כי לא תחשך השמש. נכון? זאת אומרת, זה לשון נקבה. אבל אנחנו רואים בספר בראשית, שכתוב, המאור הגדול לממשלת היום, זאת אומרת שהשמש זה לשון זכר. אז זאת אומרת שיש לשמש את האפשרות להאיר אור ולהשפיע כלפי חוץ, להצהיר כלפי חוץ, ויש גם את האפשרות גם כלפי פנים, כי לא תחשך השמש, היא שומרת את השמש, כשהיא נקבה שומרת את האור מבפנים, יש לה אוהל מסביב, כמו שאנחנו אומרים בתהילים, לאוהל שם, כן, השמש יש לו את השמירה. אז זאת אומרת שיש גם אפילו הלבנה, ירח זה זכר, ירח דור דורים כתוב, ולבנה זה מלשון נקבה. זאת אומרת, יש כל דבר, יש את השימוש לפי צורת הפעולה. זאת אומרת, התורה הקדושה לא מגדירה עצמים, לא מגדירה חפצים, כי כל דבר זה בזרימה, שמתברך בורא את הדברים, יוצר את הכל כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. לכן, מה מגדירה התורה הקדושה? תנועות. פעולות הבורא בתוך הבריאה, שהוא פועל את הבריאה, הוא מפעיל אותה. הוא מעציל, והוא בורא, והוא יוצר, והוא עושה. כן? הוא משדר את הבריאה. לכן, מה התורה הקדושה מגדירה? פעולות, תנועות, הכל בתנועה. אז לכן, יש תנועה כלפי חוץ, זה נקרא זכר. יש תנועה כלפי פנים, זה נקרא נקבה. ולכן, כאן הוא אומר שתהה התיבה מצהיר. גם שאתה לא, עדיין לא נכנסת, לא למדת את זה, או לא הגעת לזה שנכנס לתוך התיבה, שאתה ממש מוקף באותיות התורה והתפילה, והמאיר לך מבפנים, אז תדע לך שתהיה התיבה מצהיר בזכר כלפיך, שהאותיות מתנוצצות, כן, ומאירות, מאיר אליך. עכשיו יש כמה מקורות לדבר הזה. קודם כל, מורנו הבעל שם טוב הקדוש, יש לו כמה תורות, אם תסתכלו בפרשת נוח, בעל שם טוב על התורה, יש הרבה הרבה תורות בנושא הזה, עם הדרכות מפורטות, לא רק בספר הצבעות שלו, אבל גם יש בספר כתר שם טוב. בחלק ב' בתורה קוף א' כתוב ככה, בתפילה צריך לסום כל כוחו בדיבורים שאומר. כלומר, שלא רק אתה אומר מהפה לחוץ, אלא אתה מונח ממה שאתה אומר. הנה, בפרשה הזאת, האחרונה, לך לך, הבעל שם טוב, הקדוש שואל, הוא מתנה קושייה על אברהם אבינו. איך יכול להיות שאברהם אבינו לא ראה קודם את שרה אמנו? אז פתאום, שנכנסים למצרים, הוא אומר, הנה, נה, ראיתי אישה יפת מראה, את מה זה? זה חידוש. כתוב שמשבע אנשים היפות בעולם, הייתה שרה אמנו, הייתה אישה הכי יפה בעולם, שמגיעים אצל המצרים, ששם בטח זה כולם קופיקות, אז בטח ודאי, כולם הסתכלו זה, לכן הוא בהתחלה הסתיר אותה. אבל איפה הוא פתאום יודע, הנה נא ידעתי, כי יפה, אישה יפת מראה, מה קודם הוא לא ידע, מה זה יש פה חידוש? אז הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, היו אחרים שאמרו לא רע, זאת אומרת, כל השנים אברהם אבינו לא רואה את שרה, כן? אבל הבעל שם טוב לא אומר ככה, הוא אומר, ודאי ראה אותה. אלא מה? שהמחשבה שלו לא הייתה במקום ראייתו. זאת אומרת, הוא רואה מה שצריך כדי לתפקד, אבל המחשבה שלו אוחזת בעת ובעונה אחת, גם בשורש יותר גבוה. ולכן הוא ראה את יופי השכינה, ראה דברים אחרים, ולא בראייה של המצרים. ולכן הוא אומר, הנה, אני רואה עכשיו שהם מסתכלים אחרת. אז זאת אומרת, שגם בתפילה, גם בענייני דבקות באותיות, התפילה ובתורה, אומר שגם הכוח שלו יהיה מונח שם. כן, לא במדרגות שונות. אומר, בתפילה צריך לשום כל כוחו בדיבורים. אומר, וילך כך מאות לאות עד שישכח מהגופניות שלו. זאת אומרת שהוא יהיה מונח כל כך באותיות התפילה, גם במשמעות פירוש המילות, כמו שהשולחן ערוך הקדוש אומר, אבל פה הוא מדבר שהוא באותיות עצמם, שהן בריאות בפני עצמם, הוא מונח שם, עד שהוא שוכח מהגוף הגשמי, הוא דבוק בגוף של האותיות, בגוף הרוחני הזה. ביחשוב שהאותיות מצטרפים, שוב, שמתם לב, זכר, אותיות משפיעים, ויחשוב שהאותיות מצטרפים ומתחברים זה עם זה. וזהו תענוג גדול. זה בחינת דבקות וזיווגים. וזהו תענוג גדול. דמה אם בגשמיות הוא תענוג, כל דבר שמתחבר זה תענוג, כל דבר שנפרד זה איסורים. נכון, שאדם נפרד ממישהו שהוא אוהב, אז הוא כואב לו, יש לו איסורים. אבל שיש, הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד, כן, אפילו בניגונים. שהניגון, שדבר חוזר על עצמו בעוד אופן, אז יהיה נותן את התענוג של הניגון, של הנגינה. גם של הצבעים, בכל דבר שיש בו את המפגש, זה בחינת זיווג, בחינת דבקות. זה נותן את התענוג. אבל הפרידה, זה עושה הפך התענוג. אז הוא אומר שהאותיות מתחברות, והאדם מונח בזה, הנשמה שלו נמצאת שם, אז זהו תענוג גדול. דמה אם בגשמיות הוא תענוג מכל שכן ברוחניות, שזה השורש. הרי ידוע מה שאומר מורנו הבעל שם טוב, שיש תענוג בכל העניינים, באוכל, בכל דבר גשמי למטה, זה רמז משמיים שעכשיו זה שעת תענוג ברוחניות, שצריך לחבר את זה גם כן אליו יתברך, למשוך את התענוג אליו יתברך ולא לדחות אותו. כמובן, תענוג הכל לפי ההלכה, אז הכוונה היא והתענג על השם. ויתן לך נחלה בלא מיצרים. ויתן לך משאלות ליבך. כך כתוב, יתענג אל השם, כתוב פעמיים. אז אם כן, זה מה שהוא אומר שהגיע הזמן, לא להילחם נגד התענוג, אלא לשתף את קודשא בריך הוא וכל מה שיהודי נהנה בעולם, להגיד תודה רבה, הנה, עכשיו השם יתברך גם נהנה. אבל לא להתענג בלעדיו, אלא איתו יתברך. אז אם כן, אומר, שזהו עולם היצירה, זה בחינת עולם היצירה. אבל אחר כך יבוא לעוד מדרגה שזה לאותיות המחשבה. זאת אומרת שהוא רואה את האותיות של כל מה שהוא אומר בתפילה ובתורה, אז זה סימן שהוא שייך לעולם המחשבה. זה נקרא אותיות המחשבה. ולא ישמע מה שהוא מדבר. כאן הוא מגיע לרמה בתורה ובתפילה, שהוא לא, כבר לא, אני כבר לא כל כך מורגש. זאת אומרת, הדברים קולחים. זה כמו שכל יהודי שקורא תהילים, אומר את התהילים, בהתחלה הוא צריך לשים את העיניים במקום וכן הלאה, וזה פתאום יש איזה רגע שהפה אומר את התהילים לבד, אתה יכול לעצום את העיניים והתהילים יוצאים לבד. בלי להסתכל אפילו. ואותו דבר בתפילה, אותו דבר בלימוד תורה, זה בחינת מה שאמר דוד, מלך ישראל חי וקיים, ואני תפילה. לא אני מתפלל, אני עצמי הפכתי לתפילה, השם מפלל אותי. מתפלל אותי. אז הוא אומר שכאשר הוא בחינת, באותיות המחשבה, עולם המחשבה, עולם הבירור, זה נקרא עולם הבריאה. אז לא, אחד הסימנים הוא שהוא לא שומע מה שהוא מדבר, הוא לא, כבר לא, הוא לא בשליטה. זאת אומרת, הוא נכנס לתוך הקדושה והקדושה פועלת עליו. השכינה מדברת מתוך גרונו, מה שכתוב בגמרא. וזהו בא לעולם הבריאה. ואחר כך הוא בא למידת עין, עם א', שנתבטל אצלו כל כוחותיו הגשמיים. הרי הבעל שם טוב הקדוש היה ידוע שעל שניים נאמר שמתפללים בלא תנועה. כן? היה הרבה מתפללים עם תנועה. כן? כמו רבי עקיבא, שאתה מתחיל את התפילה בפינה כזאת, ומרוב השתחוויות וכן הלאה, הוא מוצא, אתה מוצא אותו בפינה אחרת. כן? ואילו רבי שמעון, תלמידו, רשב"י, לא, היה מתפלל בלא תנועה. הוא היה הגוף שלו פה, והנשמה היא פועלת את הפעולות. אז הבעל שם טוב גם כך. אבל פעם אחת ראו שהבעל שם טוב זז מאוד בתפילה. אז בא תמיד רבי גרשון מקיטוב, תמיד היה קצת, היה גיש שלו. כן, אם הוא כבר קרוב משפחה, הוא יכול להגיד דברים שאחרים לא... לא אומרים. אז הוא תפס אותו ואומר לו, מה כל העניין הזה, כל התנועות האלה בתפילה? מה זה חיצוניות? אתה לימדת אותנו שצריך להישמר מחיצוניות. אז הוא אומר, מה? איזה חיצוניות? הוא אומר, מה? אתה זזת כמו סביבון בתפילה. אז הוא הסתכל עליו ואומר לו, הלוואי הייתי יודע מה קורה איתי בשעת התפילה. לא שם לב, לא הרגיש. לא הרגיש. אז אם הוא לא מרגיש, זה בסדר. אבל אם הוא עושה הצגות, זה לא טוב. כן? זה מה שאומרים. היה אצל הרבי מרוז'ין, היה לא מזמן, הייתה הילולה שלו. בעל תפארת ישראל, הקדוש מרוז'ין, הנין של המגיד הקדוש ממזריץ', היה קודש קודשים. אז הוא אהב מאוד שקט. היה מאוד אצילי, והתפילה אצלם היה שקטה, לאט, מלכותית. עכשיו, קרוב לשם היה רבי אחר, קדוש מאוד, קראו לו רב אורי מסטרליסק. מישהו שמע עליו? איפה זה סטרליסק? איפה שכל הסטרליסקים, נכון? שם. באיזה חור, כן? אם הוא לא היה רבי מסטרליסק שם, מישהו יודע מה זה סטרליסק? כמה היום? מה יש שם? וודקה? אז הוא היה הפוך. אצלם היו מתפללים בצעקות ובקפיצות ובזה. כל עצמותיי תאמרנה, מבשרי, איך איזה אלוקה, ממש, כולם מסיימים, היו כולם רטובים לגמרי. היו צריכים מקווה לפני התפילה וגם אחרי התפילה. אז היה חסיד סטרליסק, כן, שהגיע עם עוד חסיד שהיה באזור חסיד קרלין. וקרלין ידוע שיש הרבה צעקות שמה. ואז הם הלכו והיו בשבת קודש ברוז'ין. אז הם נכנסו, כן, לקבל שלום מהצדיק. ואז החסיד טרליסק אמר, ככה בעדינות, אומר, רבי, אנחנו יכולים להתפלל כמו אצלנו? וזה, איך זה אצלכם? הוא אומר, בצעקות. הוא אמר, לא, מה פתאום? שום פנים באופן. אמר להם, לא. טוב, שמעו לו, מה לעשות? אורח, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הם התפללו, והתאפקו, 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 כן? עד שלקראת סוף התפילה, פח, נתן צעקה עצומה, כן? החסיד קרלין, והסטרליסקר ככה התחיל למחות כפיים ולקפוץ. וראו, כולם הסתכלו על הצדיק מרוז'ין, מה הוא יגיד? הרי ידוע שהוא אוהב, כן, שקט בפנימיות, ראו שהוא מחייך. כאילו הוא שמח בזה, הוא אהב את זה. טוב, לאחר מכן שאלו אותו, מדוע הוא, הרי הוא אומר שלא, איך הוא חייך, הוא שמח. הוא אומר, תראו, אם יהודי בא ואומר לי, אני מותר לי לעשות צעקות באמצע התפילה, נו באמת, הרי זה אסור לפי, על פי משנה, זה אסור, שמה תתערף דעתו של חברו, אסור. אבל אם בתוך התפילה בא לו התלהבות, הוא מתחיל לקפוץ ולרקוד בפני השם ולצעוק, מה, זה מצוין, זה סימן שהוא ידבק, הוא דבק בשכינה. אז זאת אומרת, אם זה בא בלא הכנות, אם זה לא הצגות, אם זה בא מהפנימיות, אז זה מצוין. איך אדם יודע מה הוא עושה בתוך התפילה? הוא צריך להיות דבוק בהשם יתברך. מה הוא יודע? הוא מכיר את עצמו בכלל. השם מתפלל דרכו, מפלל אותו. ואני תפילה. אבל אם הוא בא לעשות את הצגות, הוא בא, אני עכשיו, שאני אגיד את המילה הזאת, אני אעשה את התנועה הזאת. ופה אני אעשה איזה כמה מחיות כפיים, ושם אני אתן ביתה לחבר שלי, באמת, ככה אי אפשר, זה אסור. אבל אם מתוך התפילה בא לידי התלהבות, זה מצוין, זה בסדר גמור. אז הוא אומר שבבחינה של עולם הבריאה לא ישמע מה שהוא מדבר, וזה נקרא שהוא בעולם הבריאה. אבל אחר כך יש עוד בחינה יותר גבוהה, שהוא בא למידת עין, שנתבטל אצלו כל כוחותיו הגשמיים. הגוף לא עושה מחיצה, מה שעובר עובר. וזהו נקרא עולם האצילות, שהיא מידת חוכמה. בדרך כלל אומרים, מידת חוכמה זה מידה שאדם שולט, יש לו חוכמה. פה אנחנו רואים הפוך, שהחוכמה, חוכמת השם, חוכמתו התברך, זה שלא מתערב במה שהשם מעביר דרכו. עוד אומר, שם בפרשת נוח, אומר צוהר תעשה לתיבה שיהיה מנהיר התיבה. אתה פועל, לא שרק התיבה, האותיות שבתוך של המילה, אותה מילה מאירים לך, אלא אתה זה שפועל שהאותיות האלה יצהירו וינהירו, יאירו יפה. ואלמה תחילנה מלמעלה, מה זאת אומרת אלמה תחילנה מלמעלה? אתה שיר כביכול, אתה תסיים ויחולו מלשון תחילה, שאתה מחלה, מסיים, מלמעלה שתשאיר משהו שם, כן, או אבן, או חלון. אז אומר, ולמה, המה אחת, תחלנה מלמעלה, פירוש שנותן מזון להשכינה ממדרגות של למעלה. פה כאן רומז להמשכות, שאם אתה כבר הגעת למדרגה הזאת, אתה נכנס בתוך האותיות, אז אתה כבר יכול לפעול שההערה, האור שיש בתוך האותיות, גם יאיר לשכינה. אתה יכול גם כן. אבל מה ההבדל פה? אנחנו רואים שמה זה נקרא המשכת אלוקות. אז כביכול, זה אומר, העלייה הזה שאתה למטה, ואתה עולה למדרגה יותר גבוהה, או מעלה משהו למדרגה יותר גבוהה. ומה זה המשכה? שאתה נמצא למטה, ואתה מושך מלמעלה אליך. הוא אומר, לא, אתה צריך לעלות לשם. אם אתה נמצא, מצוי, באותה המדרגה, של אותן אותיות ואותן מילים, אותה מדרגה, באותו מדרגה שבאותו עולם, אז אתה יכול להעיר משם על האחרים. אבל אתה לא יכול למשוך, אתה לא חולב את שביל החלב, כן? אתה נמצא שם ומעיר משם. אז אם כן, אומר כאן, צוהר תעשה לתיבה, לעשות צוהר מן התיבה של תורה ותפילה, שהאותיות תסתכל עליהם כמו חלונות. וכמו אבנים שמאירות. זה הציור. אתה לא רואה א' שהיא כולה אטומה, שחורה, אלא אתה רואה אותה גם לבן על גבי רקע כהה, אתה רואה אותה כמו חלונות, זה פתחים שאתה יכול להיכנס לפנים ולראות מבעד לזה. וכמו אור, כמו אבן טובה שמאירה לך גם כן. אז הוא אומר, צוהר תעשה לתיבה, לעשות צוהר מן התיבה של תורה ותפילה, ולראות פנימה בתוכה, ולהסתכל עימה מראש העולם ועד סופו. עכשיו הוא אומר, שצוהר זה לשון אורה, ותיבה זה לשון דיבור. איך זה מתחבר זה לזה, ההערה, דרך הדיבור? אז הוא אומר, כשאיש ישראל רוצה לדבר דיבור, צריך לראות שהמחשבה תאיר בדיבור בתחילה. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך שהמחשבה תהיה באותה מדרגה של הדיבור, ואז משם לדבר. טוב, זה הסוד של רבי שמעון, שבכל הזוהר הקדוש כתוב, פתח רבי שמעון ואמר. אז מה הפשט? אדם ידבר בלי לפתוח את הפה? אלא מה פתח? פתח את באותו גובה של המילים ושל האותיות, הוא פתח אותם, פתח את הצוהר, פתח את החלונות האלה. ואז כיוון שהוא עלה לאותו מקום, וקיבל רשות לדבר משם, אז הוא פתח, אז הוא יכול לומר משם, מאותו גובה, מגובהם של הדברים. לא שאתה מדבר על משהו שהוא שם, ואתה מדבר מפה. לא, אתה צריך להיות שם כדי לדבר משם, אז זה פועל. אז הוא אומר, כשאיש ישראל רוצה לדבר דיבור, צריך לראות שהמחשבה תאיר בדיבור בתחילה. כי מחשבה זה אותיות חשב מה. וכידוע מה, זה מדרגה גבוהה מאוד, עם כל הביורים והפירושים, מה כמניין אדם, ומה זה בחינת שם קדוש, שם של החוכמה. אז זה חשב מה, שאדם צריך להיות מצוי במחשבתו, איפה שהתיבה הזאת עומדת. ועוד אומר על זה הנכד שלו, נכדו הקדוש, בעל הדגל מחנה אפרים, מסדליקוף, הוא אומר את זה בפרשת יתרו. אמר אדוני אבי זקייני, כן, הבעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו, בסוד תחתיים, שניים ושלישיים, מה זה? הרי התיבה היה לה שלוש קומות, מה כל מילה בתורה ובתפילה יש לה שלוש קומות, קומה אחת לנפש, לחיות, וקומה אחת למזונות, וקומה אחת לחיות, וקומה אחת למנהל. הוא אומר, כן, כל תיבה, יש לה שלוש מדרגות. יש לה את הנפש, הרוח ונשמה שלה. כל עוד ועוד. אז הוא אומר, פירוש הדבר שהוא אמר לבקש מתוך האותיות. כל דבר שאתה רוצה לבקש מהשם יתברך, זה משלושת הקומות המדרגות שיש באותיות, בתוך האותיות עצמם. זאת אומרת, אל תבקש מחוץ לאותיות, כי זה רחוק. אתה צריך לבקש מהשם יתברך מתוך האותיות. היינו מסוד אור האלוקות אשר בתוכם, ולבקש משם. זאת אומרת, זה עבודה אחרת, זה לא מובא בשום מקום, באחרונים, כן? זה תורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש, הראשונים, כמלאכים, הדברים האלה צריך ללמוד אותם ביסודיות, כי זה בחינת תורה חדשה מאיתי תצא, זה לא מצוי בעולם בכלל. זאת אומרת, רואים שיש, אם יהודי למד את הדברים, את הכוונות כאחרונים, אז הוא יכול להתפלל מהר אפילו, כי הוא כבר יודע, הרבה שנים הוא יודע שמילה הזאת זה שם זה, מילה הזאת זה שם אחר, זה אותיות אחרות, אז הוא אפילו חליל אפשר להתפלל טכנית. ושלא נדע לשכוח את השם יתברך, רחמנא ליצלן. אבל התפילה כזאת, שבכל התפילה ובכל אותיות התורה, גם בלימוד התורה הוא נכנס לתוך האותיות, אז באמת הם מתפללים, זה קצת יותר ארוך. לכן יש כמה צדיקים, כן, גם בדור הזה, יש כמה וכמה צדיקים שמתפללים באריכות מאוד. יש כאלה אפילו כל יום. ורוב יומם בתפילה. אני מכיר כמה מהם שהם מתפללים ככה. כלומר, זה לא דבר פשוט, אבל רוב היום בתפילה. ויש כאלה שלא יכולים, שצריכים גם לתפקד, אין להם את האפשרות, צריכים גם לתפקד בענייני העולם הזה. אז הם לוקחים איזה יום, יומיים, שלושה, כל אחד כפי בחינתו, כדי להקדיש לתפילה. להקדיש ללימוד תורה באופן כזה, יום שלם. כיוון שכניסה לתוך האותיות ודבקות בשכינה באופן כזה, ולא להחליף את האותיות במשהו אחר, זה עבודה אחרת. לכן, זה מה שהוא אומר כאן, לבקש מתוך האותיות ממש. כן, וכמו ככה מביא רבנו הדגל מחנה אפרים, בשם סבו הקדוש, וכמו ששמעתי, כנראה שהבעל שם טוב היה מדבר על זה בבית. מדובר בנכד שלו, הבכור, שהוא היה איתו הרבה, והיה ישן איתו גם כן. וכמו ששמעתי פירושו מן אדוני אבי זקייני זצ"ל, פירוש מן סוד אלוה שבהם, שבתוך האותיות יש סוד השכינה, סוד אלוה שבהם. אחד השמות שיעזור להם לדבר האותיות בכוונת אמת לשמה. ועל ידי זה נמתקים כל הדינים בשורשן. זה אופן של תפילה שממתיק את כל הדינים. וכאן בא הדבר שאנחנו נצטרך להתעכב, אם ירצה השם, בפעם הבאה. אני עושה לעצמי סימן. אומר, שמעתי בפירוש מאדוני אבי זקני, זה כתוב במקומות אחרים, אבל הבאנו את העדות ממנו, מנכדו הקדוש, כי האותיות בלי פירוש. זאת אומרת שאתה נדבק באותיות התורה, זה לא עם פירוש אחר של אותיות, תמורות, אותיות אחר, אתה נכנס בתוך האותיות האלה של התורה ושל התפילה, בלי להחליף אותן. האותיות הם עצמם אלוקות. שם נמצא הערת אלוקים חיים, ולא שאתה מכוון דברים אחרים. אנחנו נעצור כאן, ויהי רצון שנוכל ללמוד את הדברים כהווייתם, בקדושה, בטהרה, בשמחה, וטוב לבב, לכבוד השכינה, אמן.